טוב, אז אנחנו עכשיו בספר שופטים, בפרק רביעי וחמישי. זה פרק של מספר על דבורה הנביאה והשירה של דבורה הנביאה. אנחנו ננסה להבין מה המשמעות. נתחיל מזה שזה פתאום יש אישה שופטת. זה פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו שמנהיג של עם ישראל אישה. בזכות מה אישה נהייתה ראש ממשלת ישראל הראשונה בהיסטוריה? למה? חז"ל אומרים, עוד מעט הביאו לכם דפי מקורות, בינתיים אין, אבל עוד מעט הביאו. חז"ל אומרים בתנא דבי אליהו בפרק ט', אומר ככה: והדבורה אישה נביאה, אשת לפידות, היא שופטת את ישראל בעת ההיא, וכמעט טיבה של דבורה שהיא הייתה שופטת. מה פתאום דבורה הייתה שופטת? מה פתאום יש כזה דבר? ומה טיבה שהייתה שופטת ישראל בעת ההיא? ומתנבא עליהם, והלא פנחס בן אלעזר היה בימים ההם. זה לא שלא היו גברים שם, היו אנשים גדולים. פנחס בן אלעזר, אותו פנחס, כהן משוח מלחמה, זה אדם השלישי בגודלו מאז, פחות או יותר, כן? ברובד הזה, מאז משה ויהושע, פנחס. והוא לא שופט, דווקא היא. למה? אומר על זה אלקוט שמעוני, זה ב... לצופים יש כבר את הדפי מקורות, אז זה בעמוד 1 א', לא בעמוד, במקור 1 א', אומר שם לפידות על שם שאשתו עשה פתילות, והיא מתבוננת ועושה פתילות אבות, כדי שיהיה אורן מרובה. למה היא נהייתה שופטת, אתם שואלים? אומר אלקוט שמעוני, זה בגלל שכשהיא הייתה עושה פתילות למנורה בבית המקדש, אז הפתילות שהייתה עושה אותם, היא עושה אותם אבים. זכות גדולה מאוד. עשתה פתילות אבים, זה הכל. למה? כי כשיהיו פתילות גדולים, אבים, זאת אומרת, עידור, כן? זה לא היה חובה, הייתה עידור מצווה, כדי שיהיו, כדי שיהיה יותר אור. אז הוא אומר ככה, אמר לה, כן, סליחה, כדי שיהיה אורן של, של המנורה, של האורות הללו, מרובה. אורה של מנורה יהיה מרובה. והקדוש ברוך הוא בוחן לבבות וכליות, אמר לה, דבורה, את נתכוונת להרבות אורות, אורי, דיין, אור שלי בעולם. אף אני הרבה עורך ביהודה ובירושלים, כנגד י' ב' שבטים. מי זיכה לו לפידות שיהיה חלקו עם הכשרים ויבואו לחיי עולם הבא, אבל אומר, דבורה אשתו. עליה נאמר, חכמת נשים בנתה ביתה. קודם כל, מה אנחנו מבינים במדרש הזה? כן, זה מדרש תמוע מאוד, מפתיע כאן. זאת, בגלל שהייתה שם איזו אישה שהייתה עושה פתילות, אז הייתה עושה אותם יותר אבים. זה כל הסיפור, כדי שיהיה יותר אור, שזה עידור מצווה. ובגלל זה, קדוש ברוך הוא בוחר אותה להיות נביאה ולהיות מנהיגת ישראל. ברור שמשהו מסתתר מאחורי המדרש הזה, כי כמו בדרך כלל, אחרי כל המדרשים יש משהו שמסתתר, שמשהו שרומז, עומד איזשהו עניין אחר, רעיון אחר שנאמר כאן. ואנחנו ננסה להבין מה מסתתר, ורק נשים לב שכאן מדובר על זה שהיא, נוסף למה שדיברנו עד עכשיו, שהיא בזכותה לפידות או ברק, דעות שונות, נהיה איש גדול. טוב, כדי להבין את זה, נזכור קודם כל שישנם שני סוגים של התגלות אלוקית בעולם. יש התגלות השם בתור, יש התגלות זכרית ויש התגלות נקבית. הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם שלנו בתור כוח זכרי, לכן הוא נקרא ברוך הוא, אבל אנחנו כולנו הרי מבינים שקדוש ברוך הוא לא הוא. כולם יודעים את זה. הוא לא גבר או אישה. אז למה אנחנו לא קוראים לקדוש ברוך הוא ברוכה היא? כי יש בחינה מסוימת. זה אופן איך השם מופיע בעולם. הוא מופיע בפן זכרי, שאנחנו קוראים לו קדוש ברוך הוא, והוא מופיע בפן נקבי, שאנחנו קוראים לו כל מיני שמות אחרים. שכינה. יש כל מיני גילויים, כל מיני הופעות שונות. ואכן נביא אומר שהקדוש ברוך הוא לא רק אבא שלנו, לא רק אבינו מלכנו, אלא הוא גם אמנו. השם הוא אמא שלנו. לא פחות ממה שהוא אבא שלנו. כמו שאומר נביא אצלכם במקור 2, ישעיה, אומר, כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. זאת אומרת, הוא משווה את קדוש ברוך הוא לאמא שלנו. מה מאפיין כוח זכרי? או כוח נקבי. כן, זה אחד הדברים. בדרך כלל, כוח זכרי זה כוח של השתלמות, התפתחות. כקו, כן? כמו קו יורד, או יורד, או עולה, קו, הולך הלאה, 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 מתפתח, משתלם. וכוח נקבי מופיע בצורה של שלימות, של מעגליות, של רוגע, נחת, קביעות. אלו שני פרצופים, שני בחינות, שני צורות, איך השם מתגלה בעולם. בדרך כלל, כוח נקבי, ואנחנו רואים את זה נשים במציאות, זה כוח כללי יותר. והכוח, כן, כמו מעגל, כמו שטח. וכוח זכרי הוא קווי, הוא נקודתי יותר, הוא פרטי יותר. גברים הרבה יותר פרטיים במציאות שלנו, שאנחנו רואים, גבר יותר פרטי מאישה. נשים במהות שלהם הן כלליות. מה פירוש שהן כלליות? גם אם אישה היא מאוד אגואיסטית, מישהי שהיא שיא אגואיזם. אבל כל אישה באופן טבעי לא יכולה להיות רק היא, כי יש בה עוד חיים. יש בתוכה עובר. היא מפצלת את התודעה שלה לפחות לשתיים. וכשתינוק נולד וילד גודל, היא קולטת את עצמה ואת התינוק שלה כישות אחת. ולכן חז"ל ככה מגדירים, עובר במאמו כאיבר של אישה. זה איבר שלה. למרות שיש לו עצמאות משלו ברגע שהוא יוולד. הוא יקבל את העצמות שלו. בכל אופן, יש לה את ההתפצלות התודעה. אישה, כשהיא אומרת מילה אני, היא כוללת בתוך מילה הזאת עוד מישהו חוץ ממנה. ואיש זה לא ככה. לכן גברים צריכים להתפלל במניין. הם צריכים ללמוד איך להיות כלליים יותר, איך לצאת מפרטיותם, מנקודתיותם, כן? מהצמצום של עצמם. והם, כדי לרכוש את התכונה הזאת, אז הם מתפללים במניין, ואז הם נהיים כלליים במניין הזה בזמן התפילה. אבל אישה היא תמיד כזאת, היא בטבע כזאת. ואכן אנחנו רואים שבהרבה בחינות לאישה יש יתרון גדול מעל איש. היא הרבה יותר מפותחת מבחינה, הרבה בחינות. נגיד, תן לכם כמה דוגמאות. אנחנו רואים שמצד אחד גברים הם יכולים להיות צדיקים מאוד מאוד גדולים. רוב הצדיקים שלנו הם גברים, לא נשים. אבל רוב הרשעים שיש בעולם ובתורה הם גם גברים. זאת אומרת, תנודות שלהם מאוד מאוד גבוהות. הם יכולים להגיע לגבעים ויכולים גם ליפול. גם בחיי יום יום, סתם, בחיים פשוטים שלנו. אנחנו רואים שנשים הרבה יותר מתוקנות, הרבה יותר מסודרות, הרבה יותר נקיות, הרבה יותר צדקניות מגברים. סתם, נתון סטטיסטי מעניין. בארץ יש היום בכל בתי כלא 12,000 אסירים. ויש רק כלא אחת שנקרא נווה תרצה, ששם יש 225 אסירות. אתם מבינים את הפרופורציה? 12,000 פושעים לעומת 225 פושעות. והמון המון דברים, מבחינה סטטיסטית, אם עושים את ההשוואה בין גברים לנשים, זה משהו מדהים. גברים מתאבדים פי שלוש מנשים, ועוד ועוד, כל מיני, וכל מיני בחינות. אז אם ככה, אז למה גברים בראש? למה בכל דבר אנחנו רואים שגבר הוא זה ש... לא רק שטכנית הם השתלטו כאילו על החברה, גברים. אלא גם בצדקות וגם בנבואה, גברים בראש. יש לנו 48 נביאים ורק 7 נביאות. אנחנו רואים שמבחינה יהודית גברים בראש. התשובה היא, זה בגלל שהעולם הזה הוא נועד בשביל שאנחנו נעשה תיקון. והמצוות הם אחד הדברים שאנחנו עושים תיקון בעולם. ולכן הכוח העיקרי של קיום מצוות הוא כוח גברי. וגם הנהגה עיקרית זה הנהגה גברית. אבל המציאות העתידית, ששם זה לא צריך תיקון, אלא מציאות השלמה. אז במציאות השלמה, עיקר זה לא השתלמות, אלא שלמות. ולכן מצוות בטלות לעתיד לבוא. אין בהם צורך. כמו שאתם רואים אצלכם, במקור 3, אומרת הגמרא בנידה, אמר רב יוסף, זאת אומרת, מצוות בטלות לעתיד לבוא. ולכן נשים היום פטורים מהמצוות של זמן גרמן, וכן חייבות במצוות שהנצח גרמן. זאת אומרת, הם, מצוות של זמן גרמן זה מצוות שהן בונות אישיות, אבל היא כבר בעצם מתוקנת בהרבה מובנים. לכן אצלה המצוות הללו הן טבעיות. הן לא צריכות לקיים את המצוות בתור ציווי. אתן לכם דוגמה. כמובן שגם רב יוסף וגם אנחנו מבינים שאין פה כוונה, חס וחלילה, שלעתיד לבוא יהיה מותר לאכול חזיר ולחלל שבת ומצוות בטלות לעתיד לבוא. לא זאת הכוונה. כולם מבינים שהמצוות בטלות, פירושו של דבר לדבר הזה, זה שמצוות יהיו טבעיות לנו, שאנחנו לא נצטרך לקבל איזשהו כאילו, פקודה מבחוץ. כמו למשל היום, אנחנו לא הורגים לא בגלל שכך כתוב בתורה. אנחנו קיבלנו זה הפך להיות לחלק מאיתנו בגלל שזה כתוב בתורה, אבל היום אנחנו מקיימים את המצווה הזאת לא תרצח, לא בגלל שכך כתוב, אלא זה הפך להיות חלק שלנו, ממהותנו. במצבים קיצוניים, במצבים מסוימים, צריך שבאמת שם בירור, אבל באופן טבעי, אנחנו מבחינתנו, כאילו מצווה הזאת בטלה. לא שהיא לא קיימת, אלא היא לא חיצונית, היא לא באה מבחוץ. אנחנו אימצנו אותה, אנחנו הזדהנו איתה, הפכנו להיות לחלק מהמצווה הזאת. ולכן אנחנו ודאי מקיימים את המצווה הזאת. זה ודאי שזה כתוב בתורה והכל זה, ואנחנו... אבל זה לא עיקר העניין. זה הפך להיות לחלק מאיתנו. אז ככה לעתיד לבוא, אנחנו נרגיש, יש אנשים היום שככה מרגישים לגבי נגיד מצוות צדקה, או מצוות אחרות שיש שם, צניות. זה טבעי להם, לא, גם אם יהיה, לא יהיה כתוב את זה בתורה ולא יהיה בהלכה, הם רוצים להיות צנועים. אז ככה לעתיד לבוא, זה גם יהיה באכילת חלב ובשר נגיד. ועוד ועוד. רק שנייה, רק שנייה, אני רוצה להמשיך. כן, זאת אומרת, מדרגה הזאת יש כבר עכשיו לנשים. אבל כיוון שהמטרה שלנו זה להתפתח ולבנות יותר, אז מישהו שהוא מנהיג את זה, זה צריך להיות כוח זכרי. אבל מה המטרה של זה? מטרה היא עתיד. מטרה היא מצב של אישה. מטרה, כאילו, האידיאלי, המצב היותר עליון, זה כוח נקבי. יש פה כמה שאלות. הרב אמר כי מדובר באישה הראשונה... הנביאה, לא אמרתי שאני נביאה, מרים הייתה נביאה, אבל הראשונה, אבל אמרתי שופטת, מנהיגה, סליחה?
שרה הייתה נביאה ראשונה.
כן, שרה גם, כן, אבל המנהיגה זו הייתה הראשונה. עשיית פתילים ארוכים מצביעה על הרחבות הנפש. על הליכה לפני משורת הדין, אולי זה נותן זכות לדבורה להתנדבות על ישראל. כן, אני חושב שזה ודאי נכון, על זה בדיוק דיבר המדרש, רק מה שאני שאלתי זה שבסדר, הרחבת הנפש, כמו שהיא רצתה להדר במצוות, אבל בשביל זה להיות מלך ישראל, כי אתה מהדר במצוות, או אתה, יש לך נפש רחבה, צריך להיות משהו שהוא יותר מזה, כי אני מתאר לעצמי שבאותה תקופה היו עוד כמה אנשים שרצו להיעדר במצווה. טוב, יש פה איזושהי בדיחה כזאת שאני מתלבט לקרוא אותה, הוא לא אומר, כבוד הרב, הגברים מתאבדים בגלל לנשים. טוב. כן, כנראה, אני לא יודע, אני לא קראתי מי כתב את זה, אבל כנראה זה לא אישה כתבה. זה הדוגמה למה שדיברתי קודם. כן, אז כמו שאנחנו אמרנו, שלכאורה גבר הוא שולט, גבר הוא מאוד בולט, מאוד דומיננטי, אבל אני לא מדבר על גבר, כן? אני מדבר על ההנהגה האלוקית בתור זכר. זה מדובר, נכון? אתם מבינים את זה. גברים זה רק דוגמה להנהגה האלוקית כהשתלמות, ככוח המשפיע. אז הדוגמה לזה אפשר למצוא בטבע. אנחנו רואים שבדרך כלל בטבע בעלי חיים, זכרים, הרבה יותר יפים מנקבות. אפשר להגיד את זה הרבה דוגמאות. בכל זוג, שאתם תראו לבעלי חיים, טווס, טוקי, גופים, כן, דגים כאלה, דגים, גופים, נכון, טווס, דרור גם, כן, יש הרבה. כמעט כל זכר שאתם תראו, אריה, הוא יותר יפה מהנקבה, יותר מרשים. אבל אם אתה שואל, למה? למה לטווס יש נוצות כל כך יפות ולטווסית לא? מה המטרה של נוצות היפות של טווס? מה המטרה? נקיבה. זה, מי שקצת עוסקת בזואולוגיה, אז הוא יודע שגם רמה אצל אריה וכל, וגופים, כל מה שאתם מביאים, דוגמאות, זה תמיד דוגמאות נכונות. המטרה של היופי הזה, של, של זכר, הוא הנקיבה. זאת אומרת, שסיבה שהאיש נמשך כל כך לאישה, זה בגלל שהיא, בעל מודע שלו, מייצגת מבחינתו עולם הבא, או את השלימות. ולכן הוא נמשך. ולכן גם ביהדות, השייכות שלנו לעם ישראל, היא הולכת לפי אמא, ולא לפי אבא. זאת אומרת, עיקר הכוח כאן יוצא, זה כוח נקבי, לא זכרי. זה כוח פועל יותר, דינמי יותר, אקטיבי יותר, מפתח יותר, כוח זכרי. אבל המטרה של זה, של השתלמות, מהי מטרה? שלימות, וזה כוח נקבי. לכן יהדות לפי אמא, כי שם זה הולך לפי מהות, ולא לפי הגילוי. מבינים, זה טעות, יש הרבה אנשים שמבינים יהדות בצורה קצת שטחית, אז הם לא מבינים את העומקים שחז"ל מדברים על כשמתארים כוח זכרי, כוח נקבי. הם חושבים, נגיד, כתוב שאישה זה כוח מקבל ואיש זה כוח משפיע. זה כאילו טוב, זה ברור, זה כן, זה נכון, ככה, ברור. רואים את זה גם בטבע, גם במבחר רוחנית, כך צריך להיות, אבל לא מבינים את העומק של זה. כי הקבלה זה לא, יש הרבה סוגים של קבלה ונתינה. כן, כמו שחז"ל אומרים, יש קבלה על מנת לקבל. זו קבלה הכי נמוכה. יש מדרגה יותר גבוהה, זה לתת על מנת לקבל. כן, זאת אומרת, אני נותן לך צדקה שם 10 שקל, ואני מקבל מזה תענוג. או, אני עשיתי משהו חשוב. נתתי אמנם, אבל אני גם קיבלתי מזה. זאת אומרת, בעצם מטרה שלי היה לקבל. או שאתה תגיד לי תודה רבה, תודה רבה, או שאתה תחשוב עליי, כן? אז אני קיבלתי. זה לתת על מנת לקבל. ויש דרגה שלישית, עוד יותר גבוהה. זה לתת על מנת לתת. אני נותן לך לא בשביל לקבל, כי אני רוצה לעזור לך. אני כן נותן את זה באופן אמיתי. לתת על מנת לתת. מה המדרגה הרביעית?
לקבל על מנת לתת.
נכון. מה זה לקבל על מנת לתת? יש שתי אפשרויות. זה גם פה יש מדרגות בפנים. מדרגה אחת זה שאני מקבל, קיבלתי ממך, נגיד 100 שקל, ואני עכשיו את 100 שקל פיזרתי לאנשים אחרים. זה לקבל על מנת לתת. אבל יש אפשרות אחרת של קבלה, מדרגה עוד יותר גבוהה. זה לקבל על מנת לתת לך אפשרות לתת. זאת אומרת, אני לא בא, אתה נותן 100 שקל, אני לא אפזר על אנשים אחרים. לא, אני אקח את זה לעצמי, אני אשים, נתת לי שם בובה, אני יודע, שם איזה משהו, אני אשים את זה בויטרינה, שאתה תראה את זה כל פעם, הנה זה פה נמצא, הדבר הזה, כן? נתת לי שם טבעת. אני נועד אותו, לא מפזר לאחרים. ועדיין, למה היא מקבלת? כי היא מאפשרת לך לתת. זה מדרגה יותר גבוהה, מאשר לתת על מנת לתת. וזאת הכוונה מקבלת של אישה. היא נותנת הרבה הרבה יותר. לכן, תבינים, זה כוח נקבי שהוא יודע להפיק משהו שיש בתמון בכוח זכרי. לכן דבורה הנביאה יושבת מתחת לעץ, איזה עץ?
תמר.
למה תמר ולא צפצפה ולא ברוש ולא אורן? הרי אתם מבינים, חז"ל כותבים פה תורה לדורות, כותבים לו נבואה לאלפי שנים, 3,000 שנה מאז שזה נכתב, אנחנו מדברים על זה. אז צריך להיות שיש לזה משמעות, לא סתם. אז היא ישבה שם בתחת לתמר. לא, הכל התנ"ך כולו, כמו שדיברנו הרבה פעמים, זה הכל סמלים, הכל רמזים, הכל רעיונות שמסתתרים מאחורי המילים הללו. זה לא פרזדורונה יצא מסדרונה. יש, ראינו את זה בפעם שעברה, כן? זה עולמות של מלאכי השרת, גם פה. זה לא סתם יושב תחת תומר דבורה. אלא תמר זה סמל לכוח נקבי הזה, כוח של, כל, של, של דבורה. תמר זה עץ היחידי שיכול לצמוח על מים מלוכים ולתת פירות מתוקים. זה הסמל של כוח נקבי. כל העצים צריכים מים מתוקים כדי לצמוח. ותמר יכול לצמוח על שפת הים. אתם ראיתם תמונות כאלה של תמר על שפת הים? רק תמר יכול להיות על שפת הים. הוא יכול, זה מין מערכת התפלת מים יש לו. הוא שותה מים, מים מלוכים ונותן פירות מתוקים. זה הרעיון של דבורה. לכן דבורה נקראת דבורה. דבורה הנביאה. היא לוקחת צוף מפרחים והופכת אותו לדבש. וזה כוח נקבי. כוח נקבי יכולה מגלה מה שתמון בתוך כוח זכרי. מה שתמון בפוטנציאל של גבר. חז"ל אומרים שככה אישה מתנהגת עם העולם החומר. אומר, בעולם הזה ישנם חיטים. מה זה חיטים? מה זה סיורים? זה סתם, אתה לא יכול לחיות על זה, זה סתם עצים. אבל אישה לוקחת אותם, תוכנת אותם, לשה אותם, הופעה אותם, והופכת את זה לגלוסקאות. מה זה סתם הפשטן? זה סתם עשבים. אבל אישה לוקחת אותם, מאבדת אותם, ועושה מזה בגד. זה הכוח נקבי. היא יודעת להוציא מה שתמון בו. וזה מה שאסתר עשתה מחשברוש. היא הוציאה ממנו את בית המקדש. בסופו של דבר, בסוף הסיפור של פורים, כפי שאתם ודאי מבינים, ניתנה הוראה לבנות בית המקדש. וזה מה שדבורה עשתה עם בעלה, עם ברק, עם לפידות. היא הפכה אותו להיות למשהו אחר. אתם יודעים, הכוח הזה היא לא שהייתה מחנכת טובה של ברק. היא לא מדרבנת, היא לא דוחפת אותו, אלא היא חושפת את פנימיותו. היא ידעה איך להוציא ממנו מה שתמון בו, פוטנציאל שתמון בו. אני סתם זוכר על עצמי שאשתי גם עשתה לי דבר כזה. כשאנחנו התחתנו, אז אני הייתי ממש, לא ידעתי הרבה, למדתי בישיבת בית אל, בשיעור א', הייתי ממש, לא ידעתי הרבה. ואשתי הייתה מבית דתי, למדה במכללה, למדה המון דברים, הייתה ממש מבחינה רוחנית, מבחינה דתית, הייתה מאוד מפותחת, מאוד מתקדמת. ואני לא ידעתי כמעט כלום. אז מה היא עשתה? היא הייתה שואלת אותי שאלות. כל מיני שאלות. שאלות בהלכה ושאלות בתנ"ך וזה, ולא כמו מחנכת כזאת מתוחכמת כזאת ושואלת כל מיני שם ככה. לא. היא באמת, באמת שאלה שאלה. שאלה אותי. מה אתה חושב? מותר לקחת מזלג שירבבתי איתו, מזלג בשרי, שירבבתי איתו שם משהו, מחוות חלבי, לא בן יומו? לא ידעתי. מה זה בן יומו? שמה, תזכירי לי בדיוק מה זה. אז... אז באמת לא ידעתי, אבל היא לא עשתה את זה כאילו, אתם מבינים, היא בעצמה לא ידעה, אולי שכחה, אולי היה לה ספק, וזה קורה, בנאדם שהוא יודע הרבה דברים, אבל בפועל, בתכלס, כשאתה נמצא בסיטואציה, אתה לפעמים לא יודע. אז היא שיתפה אותי בהתלבטויות שלה, שאלה אותי, מה דעתך? וזה גרם לי, כאילו, ראיתי שהיא מתייחסת לזה ברצינות, שהיא באמת שואלת אותי, אז אני באמת חיפשתי תשובות. וככה זה גם באמונה, ככה זה בתנ"ך, בכל דבר כזה. היא הוציאה ממני מה שאני. אתם יודעים, זה מאוד, זה גבול מאוד דק מלהפוך את האישה שהיא תתפוס את התפקיד של מחנכת, והיא תאיר לך למה אתה לא הולך למניין, או למה אתה רואה אינטרנט, או משהו כזה. ובין מישהי שהיא יודעת להוציא את הכוח הטמון בך, מקבלת על מנת לתת. כן? נכון. אז רק שנייה, רק שנייה. אני חושב שזה הרעיון של הפתילות של דבורה. פתילות זה לא בגלל שהם היו אבים הזה, או הנה איזה יופי שזה. זה נכון, יופי, אז הייתה צדקנית, אבל להיות בשביל זה אם בישראל, כאילו אמא של כל עם ישראל, זה ככה כתוב עליה, אם ישראל, אם של עם ישראל. היא הציגה את הכוח הזה. כוח נקביות של ישראל. היא לא הייתה מרגרט תאצ'ר כזאת, אשת ברזל כזה, שהיא תפסה מן ז'אנה דארק כזה. שמעתם פעם? ז'אנה דארק זה בהיסטוריה הצרפתית שם, שהיא הייתה אחת על סוס, כן. כן. כן, כולם היו גברים, רק בגוף אישה, אבל זה גבר. היא לא, דבורה לא הייתה גבר על הסוס, כאילו אישה כזאת, כן? היא הייתה כוח נקבי. הם בישראל, רק היא ידעה לחשוף, לקשר מה שאתה, לאין סוף. וזה בא מלשון פתילות. פתיל בעברית זה קשר. זה משהו שמקשר. דבורה קישרה את בעלה ואת כל מה שקרה שם לאין סוף. תסתכלו, אומר על זה... פסוק בספר במדבר, אנחנו זוכרים שם שאם יש אוהל שיש בו תומת מת, אז אנחנו יודעים שכל מה שנמצא באוהל נטמע, כולל אוכל שנמצא בתוך הכלים. אבל אם הכלי היה אכן מכוסה וסגור עם פתיל, דיינו היה קשור, אז האוכל שבתוך הכלי לא נטמע. לא מקבל תומה. על זה אומר ספר במדבר, במקור 5, ואומר על זה רשי, פתיל לשון מחובר, בלשון עברי. ואני חושב שזה הרעיון גם של שירה. מה דבורה שרה שירה? אז פתאום בא לה לעשות... שירה בציבור כזה, כאילו היא עשתה איזה, רצה להכשיל כל חיילי צהל, כי היא שמחה על היתר של רמטכ"ל, אז היא התחילה לשיר שם שירה כזה. ניצחנו במלחמה, תביאו מיקרופון. זה, מה כל העניין הזה שהיא שרה שירה? כן, להקה צבאית. אלא מה זה שירה? שירה שהיא, הרב אומר, הרב קוק אומר שהשירה זה כאילו ביטוי הכי עליון של התרוממות הנשמה. כשאתה חי את ההתרוממות הזאת בפועל, במציאות, אז הדבורה, שירה של הכוונה, היא ניסתה לחבר את מה שקורה בחיי יום-יום שלנו לשורשים אלוקיים, אינסופיים. כן, זאת אומרת, דבורה מצאה את המהות של מה שקורה, קישרה את זה לאינסוף. לא ש, או יופי, ניצחנו במלחמה, כל הכבוד לצהל. לא זה מה שהיא אמרה. אלא אמרה, אנחנו פה, מה התוכן של שירת דבורה? היא מקשרת את כל ההיסטוריה, מדברת על יציאת מצרים, והנה והנה, עכשיו, ואז מה השיא של השירה? היא אומרת, זה לא אתה נלחמת, זאת הוויה נלחמה. הקדוש ברוך הוא נלחם, הכוכבים נלחמו. דברים שאנחנו חיים פה, יש לזה משמעות אלוקית, נצחית, אינסופית. אנחנו לא חיים פה חיים קטנים, מצומצמים, פרטיים שלנו. אנחנו, כל מה שקורה לנו, יש לזה משמעות אלוקית. וזה מה שהיא אומרת לו בשירה שלה. תשימו לב שם במקור 6. אומרת, מן השמיים נלחמו הכוכבים, ממסלולתם נלחמו עם סיסרה. נחל קישון, כן, כל ההוויה, כל המציאות נלחמת. וזה מה שהיא אומרת לו, זה לא אתה נלחם, אלא מי נלחם? השם נלחם. מקור 7, כן, אומר, ותאמר דבורה אל ברק, קום! כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך, הלא השם יוצא לפניך. אתה חושב שאתה נלחם? השם נלחם. כשהוא מבין את הרעיון הזה, הוא מבין את הרעיון הזה, זה מוציא ממנו מה שהוא, מה שתמון בו. זה הכוח. ולכן, טוב, יש פה הרבה מה, אנחנו פשוט התחלנו היום שיעור מיוחר, ולא מספיקים להגיד הכל, רק במשפט אחת אני רוצה להגיד שכמו כל מחנך, יש לפעמים מחנך צריך למשוך את התלמיד אחריו, לפעמים מחנך צריך לדחוף את התלמיד או את החייל קדימה, ולפעמים הוא צריך לגלות. זה כל מיני זוויות שונות של יחס של קדוש ברוך הוא לעמו, לכנסת ישראל. בדרך כלל, הנהגה אלוקית היא זכרית, היא מכוונת. אבל ישנם תקופות כאלה בהיסטוריה שיש צורך כדי לגלות. ולצורך הזה, פתאום הכל מתהפך, והעתיד מציץ עלינו. וזה, ההצצה הזאת, היא כוח נקבי שמתגלה בפנינו בעולם הזה בדמותה של דבורה או של אסתר המלכה, כן? ששם פתאום זה כוח הנהגה, כמו שאומרת, ותלבש אסתר מלכות, כן? כוח הנהגה הופך להיות לכוח נקבי. ולעתיד לבוא, החלוקה הזאת לצד הזכרי ולצד הנקבי, החלוקה הזאת מתבטלת. ולא יהיה, כמו שיהיו בטלים מצוות, אז ככה זה גם, זה מגיעים למדרגה של אדם וחווה לפני החטא ולפני הפיצול. במדרגה הזאת, אנחנו אומרים, ביום ההוא יהיה, לא יום ולא לילה, כן? קרב יום שהוא לא יום ולא לילה. זאת מדרגה שאומר על זה אצלכם במקור 8, מאור ושמש, אומר, לעתיד לבוא ישיגו הצדיקים השגה גדולה מאוד עליונה, אשר אין שם בחינת זכר ונקיבה. כן, זאת אומרת, לא תהיה חלוקה הזאת, אלא הכל יהיה הנהגה אחדותית של שתי כוחות הללו, מתאחדים יחד, וזה אנחנו אומרים על זה, ביום ההוא יהיה השם אחד, וגם גילויו, שמו אחד. נעצור כאן.